ברוכים הבאים, פרשת חיי שרה. למעשה הפרשה פותחת במיטתה של שרה אימנו, בת 127, נפטרה. אם כן, השאלה הפשוטה הראשונית שנשאלת, למה נקראת הפרשה חיי שרה? ולמעשה אנחנו רואים שבתחילת הפרשה שרה למעשה נפטרת מן העולם. והתשובה מפורסמת, צדיקים במיטתם קרויים חיים. שרה אימנו הייתה דמות מאוד מאוד חזקה. היא הייתה בין הנשים הכי יפות בהיסטוריה של העולם. גם מבחינה חיצונית, היא הייתה מאוד 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 יפה. וגם מבחינה נפשית, היא הייתה עמוד התווך של אברהם אבינו, והיו עוסקים כל הימים וכל הלילות, ממש להחזיר נפשות לאביהם שבשמיים, לטפל ביהודים, לעזור ליהודים, להסתכל על היהודי, לחזק אותו, לתת לו את הברכה ואת הכוח להמשיך בחיים. כי אתם יודעים, החיים שלנו לפעמים רצופים במאמורות, כל מיני נפילות, מצבי רוח קשים, פתאום אנשים מקבלים איזו תקופה לא כל כך טובה, הם לא יודעים איך לצאת מזה, קשה מאוד, וצריכים אנשים כאלו שיעזרו לאנשים בעולם. ושרה אימנו הייתה מעמודי התווך של העזרה האנושית לאנושות. איך היא הצליחה לעשות את הדבר הזה? אומרים ששרה הייתה, רש"י בפסוק הראשון אומר בת 127 היא נפטרה, בת 100 כ-20 לעניין החטא, בן אדם עד גיל 20 לא מקבל עונש מהשמיים. בן אדם עד גיל 20 אין לו גזרות מהשמיים, לא מקבל עונשים מהשמיים. מגיל 20 דנים מדינו בשמיים ולטוב ולמוטב. אם כן שואלים את השאלה, אז איך בן אדם גם לפני גיל 20, כן, יש רואים ילדים שנפטרים או דברים כאלו, זה כבר עניינים של גלגולים, תיקונים, דברים שאנחנו לא כל כך מבינים בהם, אבל בעיקרון, בן אדם מגיל 20 מקבל את הדין בשמיים. אז בת 100 כבת 20 לחטא, לא היו לה חטאים, כמו שהייתה בת 100, ככה הייתה גם בת 20 לעניין החטא. ובת 20 כבת 7 ליופי, שלא היה לה קמטים, הייתה נראית צעירה, היה לה יופי מאוד מיוחד. אבל איך באמת היא הצליחה לשאוב את הכוחות ולטפל באנשים ולעזור לאנשים? את הנפש אשר עשו בחרן, זה אנשים שממש הם עזרו להם ותמכו בהם והכניסו אותם לביתם. ההכנסת האורחים שלהם הייתה מאוד 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 גדולה, ברמה שמשפיעה סוף הדורות, ממש כל גדולי העולם למדו מהכנסת האורחים של אברהם אבינו ושרה אימנו. עד שמסופר רבי ישראל מסלנט, רבי ישראל מסלנט זה היה אבי תורת המוסר. הוא למעשה ייסד את תורת המוסר. תורת המוסר זה מה שיש היום כל מיני חיקויים, פסיכולוגיה, סוציאלית, כל מיני דברים חיקויים שמנסים, תורת המוסר המקורית אצל רבי ישראל מסלנט לפני כמה מאות שנים. הוא היה אדם של חסד, איש עצום, וההבדל בינו לבין אריסטו למשל, שלהבדיל אלף אלפי הבדלות, זה שאריסטו היה מדבר עם התלמידים שלו על דברי חוכמה, דברי דעת ותבונה, מוסר, הנהגות וכו'. ויום אחד התלמידים, עם עוד קבוצה של שני תלמידים, הלכו לביתו ודפקו בדלת, רצו לשאול אותו כמה שאלות. בענייני הלימודים שהם למדו בפילוסופיה. הם נכנסו, לא ענה, נכנסו, פתחו את הדלת, רואים אותו, תופס ארנבת, ממש בחייה, וממש אוכל אותה, באכזריות רבה. השם ירחם, השם ישמור ויציל. אחד משבע מצוות בני נוח, שאסור לאכול עבר מן החי. ממש, הם הזדעזעו, אמרו לו, אתה בבוקר לימדת אותנו מוסר ותורה, ואיך זה... לא, אבל מה שאני מורה בכיתה, מה שאני מסביר, זה משהו אחר. מה שאני עושה בבית שלי, זה משהו אחר. אז כמובן, אצלנו היהודים זה לא ככה, כן? זה דבר שהוא ברור. אז רבי ישראל מסלנט היה ממש למד את העניין של הכנסת אורחים מאברהם אבינו, הוא מרחיב על העניין של הכנסת אורחים בספר שלו, ומדגיש את המידות ואת הדפוסים שהוא למד מאברהם אבינו. עד שהגיע לרמה שהוא ממש היה מארח בבית שלו. אנשים נכנסים, יודעים, בעיר הזאת לא צריך בית מלון, לא צריך שום דבר, לא מסעדות, לא כלום. מי שמגיע לעיר, פעם לא היה כמו היום מכוניות, היו מגיעים לעיר, נשארים שם 3 ימים, 4 ימים, מה יעשו, איפה ישתו? או בבית המדרש הולכים מתפעלים ערבית, אחד האנשים קולט שיש איזה מישהו שמחכה, ממתין, מזמין אותו לבית שלו, או שבאמת הולכים ומחפשים איזה בית תמחוי או בית מרזח, ככה שאפשר לשבת, לשלם, לאכול איזה אכסניה, משהו. בעיר הזאת ידעו, הולכים רבי ישראל מסלן. בית יום אחד נכנס לזה, אני שאל ככה למיקומים, איפה להגיע, איפה לשבת, איפה אפשר להתמקם. אמרו לו שם, תלך לבית הזה שם. הוא ישב, נכנס יום, יומיים, 3 ימים, הוא רואה עוד אנשים נכנסים ויוצאים, 4 ימים, 5 ימים, אחרי שבוע, ככה הוא באמת, שבת, היה מאוד מאוד כיף. אוכל בשפע, הכל בשפע. חודש, חודש וחצי, חודשיים, אחרי 3 חודשים הוא קצת התעורר, הוא אומר, תשמע, אני לא נעים לי, אז הוא הלך ככה לאחד האנשים, וזה היה רבי ישראל מסלן, אפילו הוא לא ידע מי הוא. אומר לו, סליחה, אדוני, אומר לו, כן. תגיד לי, כמה זמן אפשר להישאר בבית הזה בלי שהבעל בית יתלונן? אומר לו, אגיד לך את האמת, אני כבר 30 שנה בבית הזה ואף אחד לא הוציא אותי, אז זה בסדר, אתה יכול להמשיך להישאר. ככה היה אדם מאוד 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 צדיק, והוא למד את הכנסת אורחים מאברהם אבינו. אם כן, מאיפה שרה היה לה את הכוח באמת לאחוז ולהחזיק נפשות של אנשים? אז אומרים משהו כזה, שרה הייתה מסתכלת על כל דבר שקורה לה בחיים לטובה. כל דבר הייתה הופכת משלילי לטובה. ויש איזה רמז מאוד מאוד מעניין, רמז מאוד 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 יפה. שרה אמנו בת 127, בת 100, בת קוף, כבת קף לחטא. ברוך הבא. בת קוף כבת קף לחטא. קוף, האות קוף, תפתחו פרק קוף בתהילים. איזה מזמור זה? מזמור לתודה. מזמור לתודה, הנה יש אנשים מכירים, מזמור לתודה. פרק כף, איזה מזמור זה? יענך השם ביום צרה. בשבילה המציאות של צרה והודיה היו באחד המחת, היו אותו דבר. בשבילה לא היה הבדל בין צער לכאב לבין שמחה לבין עושר, לא היו הבדלים. אמא שהייתה לוקחת את החיים בצורה מאוד 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 חיובית. מאוד מאוד חיובית. אז גם הצרות שלה הייתה אומרת עליהם מזמור לתודה. בת קוף כבת כף לחטא. העניין הוא שלהסתכל על הדברים ולקחת אותם ולשנות את המציאות שלהם כפי שהיא נראית בטבע לתוך הפנימיות של האדם, זה עניין מאוד 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 מורכב. על מה מדובר? יש מצבים שבאמת אנחנו רואים שבאדם לא יכול לעמוד כבר בלחצים וקוראים לו דברים שהם לא הכי טובים. למשל, שרה אימנו באה, מגיע אליה השטן, אחרי שהשטן ניסה שאברהם אבינו, כמו אנחנו יודעים בפרשה הקודמת, הלך לעקוד את יצחק אבינו, ואנחנו רואים שהשטן לא הצליח במזימתו, והוא לא הצליח לחסום את העקדה, ובסופו של דבר נעשתה העקדה, ואברהם קיבל את ההבטחה וקיבל את הברכה. הגיע השטן ואמר, אני אתנקם באברהם. מה הוא עשה? הוא התחפש בצורה של יצחק. השטן יכול להתחפש כל מיני צורות, התחפש בצורה של יצחק. והלך לאמא שלו, לשרה. אומרת לו, איפה היית? מה קרה? אל תשאל לי, אבא אלה אותי ערים וגבעות, ועברנו נערים וימות וימים ונערות. הלכנו ממקום, אנחנו בסוף הגיע אותי לאיזה הר, עקד אותי שם ורצה לשחוט אותי, ואם לא היה יוצא קול מלמעלה, היה הורג אותי. ממש ילכה אחר כך לענקים, ושמע את הדבר הזה, היא לא הייתה בטוחה, אמרה לו, אני רוצה לראות באמת שיש שם מזבח, ושם הרימו את הענקים, קריית ארבע, שם 4 ענקים, ותראתה את הדבר הזה, היא קיבלה עלינו ולא עליכם חולשה והיא נפטרה מזה. מהלחץ שבאמת לוקחים את הבן שלה והולכים להרוג אותה, הבן היחיד שלה שנולד לה ל-90 שנה. אז יש דברים באמת שהבן אדם לא יכול לספוג ולא יכול לספוג. אבל את הדברים האלה של עבודה, זוגיות, חברה, דברים כאלו קטנים, האנשים הופכים אותם לדברים קשים שמשפיעים עליהם ברמה שהם לא יכולים כבר להתמודד עם החיים. כאילו זה מוות חס ושלום. כאילו זה סוף העולם. למה אנחנו מגיעים למצב הזה שאנחנו שומעים הכל בווליום גבוה? כל דבר קטן אנחנו הופכים אותו, איך אומרים, מעכבר לפיל. בדיוק כמו שרה אימנו לא הייתה עושה. הייתה מודה, צרה, מודה עליה. הודיה על הדברים הרעים שיש לנו. הודיה על הדברים גם שאנחנו לא חושבים שהם טובים. וזה היה הכוח של שרה אימנו. ואנחנו צריכים ללמוד מזה שצדיק, צדיק, אם נוסיף את המם בתחילה, זה מצדיק. צדיק, מצדיק, כל מה שהשם עושה אני מצדיק, זה הצדיק. כל מה שקורה אני מצדיק את השם. יש אנשים מתלוננים, גם קרה לי ככה, למה הולך לי ככה, קשה. ככל שתתלונן יותר, ככה הדברים ימשיכו להיות קשים וקשים עוד יותר. ככל שתבכה ותבכה ותהיה מתוסכל, ככה הדברים ימשיכו להיות עוד יותר קשים. ככל שתהיה רגוע, שלב, נינוח, תדעו לכם, באמת, הנינוחות, באמת, האדם שהוא נינוח ושלב, הדברים מסתדרים לו הרבה יותר מהר. יש על זה הרבה מכם, כל אחד יודע, כשמרפים, ארפו ידיכם כי אנוכי השם, ארפו ידיכם, הקדוש ברוך הוא אומר, תשחררו, תעזבו, יש בן אדם, יש לו מקרה. נניח עכשיו יש איזה שינויים, הרבה אנשים יש להם שינויים בעבודה, שינויים בעבודה, זה דבר מאוד נפוץ. בן אדם שהוא בדרך כלל, יש לו קצת בעיות באמונה, מה הוא חושב, ישר שינויים בעבודה, את מי הולכים לפטר אותי? אותי הולכים לפטר, כבר מתחיל לבדוק עבודות אחרות, מתחיל לחשוב מה יהיה עם הסחירות, מה יהיה עם הטלפונים, עם מה שצריך לשלם, אוכל, מה, איך אני אסתדר. עוד לא דיברו איתו, עוד בכלל לא התעסקו איתו, הוא כבר חושב שהנה הוא הולך ליפול. הנה הולכים להפיל אותו והוא הולך לקבל את המכה. זה דבר שהוא קצת לא נורמלי, אני אגיד לכם למה. מבחינה שכלית, למה זה לא נורמלי? הרי אדם רוצה להרגיש טוב בחיים שלו. אוקיי? אדם רוצה להרגיש טוב. הבעיה הראשית של העולם זה שבן אדם מרגיש טוב בגלל X, Y, Z. בגלל העבודה שהיא טובה, בגלל האישה שהיא טובה, בגלל החברים שהם טובים. לא משנה, בגלל כל דבר, האדם מרגיש טוב. יש לו דברים שמלווים אותו מסביבו, שהם גורמים לו להרגיש טוב. זה תלות בדבר. יש לו תלות בדבר בשביל שהוא ירגיש טוב. ואם הוא מרגיש טוב בגלל דבר כזה, יש בו בעיה. אבל זאת המציאות, כולם מרגישים טוב בגלל דברים שהם מסביבה, בגלל הבריאות שלהם. טבעי, אני לא יכול עכשיו לשנות את העולם, ולא יכול לומר לכם, תשמעו, תרגישו טוב בגלל שאתם, אתם. בגלל שאתם בנים של הקדוש ברוך הוא. אי אפשר לומר את זה, אנשים קשה להם לקבל את זה. אבל נניח, גם בן אדם שהוא רוצה להרגיש טוב בגלל הדברים שיש לו מסביבו, אין בעיה. אבל אם קורה משהו לאותו דבר, נניח, לא מסתדר משהו בזוגיות, אז הוא מתחיל להרגיש דיכאון, לא מסתדר משהו בחיים, הוא מתחיל ליפול, כל מיני דברים כאלו. קורים דברים שפוגעים בו. בגלל הדבר הזה שלא יסתדר לו. עכשיו, כשיש שינוי לשלילי, שינוי שלילי, בזוגיות למשל, אדם מתחיל זוגיות טובה, הכל בסדר, אחרי שנים רבות, יופי, תודה לאל. יש שינוי שלילי, משהו לא מסתדר, פתאום אין טלפוני, פתאום אין קשר, משהו מתעכב, בסדר. האדם שיהיה מתוסכל, האדם שיהיה בליבו פחד, האדם שיהיה בליבו חרדה מהעניין הזה, יסבך עוד יותר את המצב. יסבך עוד יותר את המצב. לעולם בן אדם שהוא בחרדות ובפחדים, הוא לעולם לא יכול להיות מרוכז ומפוקס במה שהוא צריך לטפל בו. אז מבחינה שכלית, טכנית, מדעית, כשבן אדם לחוץ וחרד מדבר מסוים, הוא לא יכול להתעסק בדבר הזה, ומזה הוא חרד, אז בזה הוא מתעסק. וזה מה שיוצר עוד יותר בלגן ועוד בלגן, וזה משפיע על דבר אחד השני. אחד אחרי השני. אז אני אומר דבר פשוט. אם אתה רוצה לסדר את העניין הזה, תרפה. תרפה את הידיים, תשחרר. תעזוב. וכשאתה תעזוב, אתה תראה שהקדוש ברוך הוא יסדר את הדברים. הקדוש ברוך הוא אומר, אוקיי, אתה חושב שאתה יכול לסדר בעצמך? בסדר, תסדר, תסדר, תסדר. הוא עוזב, תעשה מה שאתה רוצה. לאחר מכן, אתה רואה שאתה לא מצליח, אתה כבר נואש. אתה מתייאש, אתה לא יודע מה לעשות. בא הקדוש ברוך הוא אומר, ארפו ידיכם כי אנוכי השם. ארפו ידיכם, תנו לי. תנו לי לטפל בעניינים. זה בדיוק היה הכוח ששרה אימנו. ששרה אימנו הייתה שמה לב, מרוב שהייתה שמה לב לעצמה, כל דבר שהייתה חובה, הייתה הופכת אותו לטובה, הייתה שמה לב גם לפרטים הקטנים, ברוך הבא, אצל אנשים, אצל הסביבה שלה. כי לשים לב לפרטים הקטנים זו מעלה שיש ביהדות. כל הזמן אנחנו שמים לב איך להסתכל על החבר, מה הוא עשה, מה הוא אמר, איך לעזור לו, איך לתמוך בו. מסופר רבי שלמה זלמן נוירבך, שהיה אחד הפוסקים הגדולים של הדור, הגיעה אליו שאלה מאוד מעניינת. הגיעו בעל ואישה, הוא אומר להם, כן, מה בפיכם, מה השאלה? אמרו לו, תשמע, אני ילדתי לא מזמן, ברוך השם, עוד יומיים יש ברית, בן פורת יוסף, מזל טוב, יופי, מה השאלה? אבא אומר, תקשיב, הרב, אני רוצה לקרוא לילד משה. משה, על שמה משה? על שם סבא שלי, הצדיק גדול וכו' וכו', צריך לכבד, כולם מכבדים, גם אני צריך לכבד, צריך לקרוא לו משה. אמר לו, בסדר גמור, יופי, מה העניין, מה השאלה פה, מה הבעיה? אישה אומרת, לא, אני לא רוצה את השם משה. אמר לה, מה הבעיה בשם משה? מה, משה רבנו, הסבא היה צדיק, תלמיד חכם, מכיר אותו, מה הבעיה בשם משה? לא, יש לנו ילד בבלוק, לא עלינו ולא עליכם, נפטר בשם משה, ואני חושבת אם אני אקרא לו משה, אולי יש בזה שם רע בבלוק הזה, חס שלום, זה יכול לקרוא גם לילד שלי, ויקרה לו משהו ימות חס שלום. מה הוא ענה? למה אתם חושבים? לא, לא לקרוא לילד משה. לא לקרוא לילד משה. לא לקרוא. אבל מה שהיה בלם זה רבי שלמה זלמן אורבך, הוא לא מאמין בשטויות האלה, דמיונות וכאלו. הוא ליטאי. אז הרב אמר, אני אסביר את עצמי. לא בגלל הדמיונות של האישה, שאם קוראים לילד משה, אז גם יקראו לילד משה, אז גם יקרה משהו כמו שקרה. זה שטויות, זה דמיונות, זה עולם השקר והבלים, מה שאנשים מאמינים. אם יהיה ככה ואז יהיה ככה, זה כמו דמיונות. אנשים מאמינים בדברים אבלים שאין להם באמת, אין להם באמת שום תפיסה במציאות. ואנשים מכניסים את זה למוח, וגם אם הם לא רואים באמת שזה נכון מה שהם חושבים, הם מציירים לעצמם ציור שכאילו זה נכון, הם משקרים על עצמם. כדי שיהיה להם משהו להתעלות, השם ישמור. אבל באמת, מה הסיבה שהוא לא רצה לקרוא לו משה? הוא לא הסכים, למה? הוא אומר, יום אחד, בגיל 3-4, את תקראי לילד, מוישלה, מוישה, בוא לבית. האמא שמתחת, שהבן שלה נפטר, תיזכר בבן שלה, ותבכה ותהיה עצובה. בגלל זה אני לא רוצה שתקראי לילד משה, לא בגלל שאת מדמיינת. ולא בגלל שום דבר אחר. זה השימת לב לפרטים הקטנים. מי היה חושב על דבר כזה? היינו מתעסקים למה משה, בגלל מה שהיה באומר, בגלל מה שהיה אומר. חושבים קדימה. חושבים קדימה. שים לב לפרט הקטן, איך לכבד כל יהודי, איך לשים לב מה הוא מרגיש, לנסות לעזור, לתמוך בו. ובאמת, שהבן אדם עושה את זה, הוא הופך להיות גדול, כמו שרה ואברהם, שהם באמת היו אנשים שמתעסקים בציבור, נותנים את כל מרצם וכל כוחם לציבור. אם כן, אחרי ששרה נפטרה, מה צריך לעשות? לקבור אותה. אברהם אבינו הולך ומחפש חלקת קבר. לפני כן, אתם יודעים, לאבותינו, הם היו רועי צאן. רועי צאן, היו פרות, כבשים, מאכילים. אחד מהפרים ברח. הפרים, היו שלושה מלאכים שבאו לרפות את אברהם, ובאו להחריב את סדום, ובאו לבשר לשרה, בפרשה שעברה. אחד מהם קראו לו רפאל. רפאל, תהפכו את האותיות, זה יצא לכם פר אל. פר אל, ככה. הוא התחפש, נכנס הנשמה שלו, הכוח של המלאך בתוך הפר, והוא ברח ברח. אברהם התחיל לרדוף אחריו, רדף אחריו, עד שהוא הוביל אותו, יפה מאוד צדיק, אתה מעודכן בכל דבר, אתה. בוא תשב איתי פה, תעזור לי. לא? הוא ככה הוביל אותו, הוביל אותו, כמו נכנס לאיזה מערה, הוא לא יודע איזה מערה, מה זה? מערה סודית, היה שם הרגשה טובה, תחושה טובה. ממש, היה שם משהו ממש ממש מעניין. אברהם אבינו התרגש. פתאום הוא ראה שקם לו דמות של אדם. מי היה האדם הזה? אדם הראשון. הוא אמר לאברהם אבינו, זה המקום הסודי שממנו כל הנשמות יוצאות ונכנסות לעולם ממערת המכפלה. איפה שבקריית ארבע חברון, שהולכים לשם מערת המכפלה, שבן אדם נפטר או שנולד, תמיד עובר את הנשמה, משם זה הפתח לגן עדן. משם זה הפתח של גן עדן, מערת המכפלה. האדם הראשון אומר לו, זה המקום שלנו, לך תשיג את המקום הזה. באותו זמן הוא הלך ככה לבני חטא, הוא אמר, תשמעו, הוא היה נשיא, הוא היה אדם מאוד מכובד, ששרה הייתה שם, הביאה ברכה לכל הסביבה, הביאה ברכה לכל האנשים, וכשהיא נפטרה, באמת ירד להם קצת המזל. אז הם היו עצובים ורצו לקבור אותה בחלקה שלהם שתישאר הברכה אצלם. כך הגיע המצב, הוא נפגש עם בני חטא, אמרו לו, מה פתאום, בוא תקבור אותה אצלנו, וכולי, הוא אמר לו, אבל אני לא יכול בתוך בית קברות, אני רוצה שיהיה לי את ה... תקראו לאפרון. עפרון היה רע עין, עפרון היה אדם, מה שנקרא היום, איש העסקים ממולח, קצת היה נוכל. עפרון גם, כמו לוט, היה מדבר מעט, מדבר הרבה ועושה מעט. מדבר הרבה ברבורים ברבורים ועושה מעט. בית בא אליו אברהם, אמר לו, מה אתה רוצה את חלקת, אותה חלקה של עפרון, הוא הייתה חלקה שהיו שם שדים, היו שם רוחות, ככה אנשים האמינו, היו שם שדים ורוחות. בחוץ לארץ יש שדים ורוחות, בארץ אין שדים ורוחות. היו כל הלילה, היו שומעים שם כלבים, כל מיני דברים מפחידים, רעשים, מוזרים, לא היו מעכלים את זה, היו מפחדים מהמקום הזה. הוא רצה מאוד להיפטר מהמקום הזה, ואף אחד לא רצה לקנות את זה ממנו. אף אחד לא רצה את זה בשום פנים ואופן, כי המקום היה רדוף שדים, ככה אנשים חשבו. כמובן, אברהם אבינו נכנס למקום, אמר לו, אני רוצה את המקום הזה. הוא אומר לו, תיקח, מהי בינך ובני, תיקח, בשמחה רבה. אומר לו, אני רוצה לשלם את מיטב הכסף, כסף מלא אני רוצה לשלם. כי באמת אנחנו יודעים, שונא מתנות, יחיה. מה זה שונא מתנות יחיה? מה כאשר שונא מתנות יחיה? שונא מתנות, מתנות, מם, איך הסיום של המילה מתנות? תף, מת. מי שלוקח מתנות יכול למות. למה יכול למות? יכול למות מסיבה אחת. האדם שנותן מתנה ללא תמורה, ללא הוקרה, שום דבר, נותן סתם מתנה לאדם אחר, עדיף לו לא לקחת את זה, למה? כי אותו אדם שנותן מתנה, הוא מרגיש שהוא מעליך עכשיו. אני נתתי לדוד מתנה, אני מעליו. מה זאת אומרת מעליו? אני יודע עכשיו שדוד חייב לי טובה. דוד גם יודע שהוא חייב לו טובה. וכל הזמן זה מטריד אותו. אם שמעון יתקשר, האם שמעון יתקשר, האם שמעון יתקשר. מה הוא צריך? כשהוא לקח את המתנה, הוא הפך להיות טרד. מוטרד, ממש. מוטרד כל היום וכל הלילה. וזה הטרדה הזאת יכולה לפגוע באדם במצב בריאותי גם. כשבאדם טרוד, מה קורה? כשבאדם טרוד, איך זה עובד? למה אומרים שהנפש משפיעה על הגוף? מה הקשר בין נפש לגוף? מה הקשר בין מחשבות לבין האנזימים והכימיקלים שיש לי? מה זה קשור? המחשבות יכולות לשלול, אנחנו יודעים שאין אפשרות, זה הדבר כמו שהוא, גם אם אני אחשוב על זה מיליון שנה, לא יקרה שום דבר, תישאר אותו דבר. למרות שיש כאלה שאומרים שאם תשים, תגיד מילים טובות ליד זה, אולי זה ישפיע, אולי זה, יש כאלה, לא, לא יודע, לא בדקתי את זה, יכול להיות. אבל באמת, ככה סתם, לשנות במחשבות, תגיד לך שזה יהפוך לקפה, זה לא יהפוך לקפה. המחשבה לא יכולה לשנות חומר, באמת, ככה במדע כביכול. אם כן, למה שאדם טרוד לחוץ, אדם שהוא נכנס ללחץ, מחשבות שליליות, זה כן פוגע לו בגוף. אנחנו רואים אנשים קיים בדיכאון, מרגישים כאבים בכל הגוף. אנשים חושבים, בן אדם שומע על מחלה של מישהו אחר, פתאום גם מתחיל להרגיש, איי, כואב לי כאן, כואב לי ביד. היה לי מקרה אחד, ממש, היה לי משהו מדהים, כן? ילד בן 37, יש לו ילד ממש, נפטר. כיף לב, דום לב, באמצע חיים, בריא, צעיר, נראה טוב, הכל בסדר. כיף לב, לא ולא עליכם, נפטר. תשימו לב, כל השכונה, הגיעו אליי פשוט, כל השכונה הלכה לרופא על מחושים בלב. כל האנשים באותו גיל, כל הגברים באותו גיל, הלכו לרופא על מחושים בלב. כל אחד הרגיש שהנה גם לא זה קורה, הנה גם לא זה מגיע. הנה עכשיו זה קורה לי, הנה עכשיו זה מגיע אליי. כולם הרגישו את אותו דבר. למה? איך זה יכול להיות? ממש אבל הרגישו, נתנו להם מורפיום, השתיקו אותם ושלחו אותם לבית. מה זה, איך זה יכול להיות באמת שמחשבה יכולה להגיד? איך זה קורה? אנחנו צריכים להבין שהגוף, הגוף זה חומר, כמו כל חומר אחר שאתם מכירים, פלסטיק, עץ, אבן, אותו דבר בדיוק. חומר טיפה יותר מורכב, אבל זה חומר כמו כל דבר אחר. ומעל הגוף יש את הנשמה. הנפש והרוח. שלושה דברים שנמצאים בתוך הגוף שלנו. הנשמה, כשיש פגיעה לבן אדם, כן, 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 היחידה, אבל לא יודע אם היא נמצאת בגוף, היא נמצאת למעלה. נכון. נכון. בכל מקרה, אנכי, זה נפש, רוח, נשמה, יחידה. זה, יש ארבעה מבנים רוחניים באדם. אבל מה שמדובר בתוך הגוף של האדם, יש רוח, נפש ונשמה. זה, יחידה זה למעלה. יחידה זה הרמה הכי גבוהה. בכל מקרה, הנשמה של האדם, היא למעשה מניעה את כל הגוף. מניע משון הנאה. למה בן אדם אומר, כואב לי בנשמה? מה זה כואב לי בנשמה? זה כאב שהוא לא מוסבר מבחינה גופנית, אבל אתה מרגיש תחושות של כאב, ממש מרגיש תחושות של כאב, לא בגלל שיש לך חוסר ב... יש לך לחץ דם, או שיש לך שומני בדם, לא בגלל זה. בגלל שיש איזה מצב מסוים שאתה חווה כרגע, יש לך כאב משהו, אתה מרגיש כאב בנשמה. כולם מרגישים את הכאב הזה. כולם יודעים על מה מדובר. בעיקר נשים מרגישות את הכאב הזה יותר מגברים. נשים יש להם בעיה באופן כללי, זה שיחה אחרת, כן? לא, דבר שידוע. כן, כי אישה, יש, באמת, גם שרה אימנו היא אישה מיוחדת. מה העניין של אישה? יש, מצא אישה, מצא טוב. ואין טוב אלא תורה, נכון? אם ניקח את הגימטריה של אישה, כמה גימטריה של אישה? 306, מי אמר? יפה מאוד. את הגימל סיימתם, אני רגוע. עכשיו אני חושב לשאול על השאלה אחרת. מה הגימטריה של איש? 311, יפה מאוד. עכשיו ניקח 306, זה האישה, מתחת לאיש, 311. שהאיש מעל האישה, בחמש דברים, עד לחמשת הדברים, בראשית, שמות, ויקרא במדבר דברים, בחינה הלכתית, בחינה רוחנית, בחינת התורה, האיש צריך להיות מעל האישה. כשהאיש הוא מעל האישה, אז מצא אישה, מצא טוב. אבל מוצא אני רע ממוות את האישה, מוצא אני את האישה, רע ממוות, השם ישמו, מרה. האישה שם, בפסוק הזה, כמה האישה שם? האישה, 311. האישה, מוצא אני מר ממוות את האישה. ככה יש פסוק שאומר. יש שני פסוקים. מצא אישה, מצא טוב. מוצא אני מר ממוות את האישה. האישה שם זה ה' א' ש' ה'. כמה זה? 311, גם כמו האיש. כשהאישה חושבת שהיא כמו האיש, השם יעזור. איך אומר זה? פמיניזם? פמיניסטים? פמיניסטים. שהיא חושבת שהיא יודעת ככה כמו הגבר בדיוק, השם ישמור לצרות. מה זה גורם לבלגן? חבל על הזמן. באמת גורם לבלגן. כי הגבר, התפקיד, הוא בחוץ. טוב, לא להתעצבן. הגבר, לא, אצל זה מקרה קצת שונה. הגבר, בדרך כלל, הוא בחוץ. הוא בחוץ. הוא חזק. מוצא, מסדר, מביא. הוא, התפקיד שלו זה להביא טרף לבית. כי באמת ידוע שבן אדם, מה זה צדיק? מה זה אדם שצדיק? הראש, איך הראש? זה אחד מעמודי התווך של שולחן ערוך, הראש. רבנו אשר, הוא מגדיר מה זה צדיק. צדיק זה אדם שכל כולו בתורה ובמצוות ובגמילות חסדים. רק מתי? כל הזמן הוא עסוק בזה, חוץ מזמן אחד, שזה להביא טרף לבית. חוץ מהעניין של העבודה, כי חשוב לעבוד. יש בן אדם שכל היום יושב, לומד, 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 ואין לו מה לאכול. בן אדם כזה, תיקח את התורה הזאת, אני לא יודע לאן אני יכולה להגיע. שהילדים שלו בוכים וצועקים בבית שאין להם מה לאכול, והוא יושב, לומד, 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 ולא הולך לעבוד. זה בן אדם כזה, השם ישמור ויעזור. בן אדם כזה, התורה שלו לא נחשבת כלום. אתה הולך, עושה מצוות על חשבון אחרים, זה דבר שאנחנו לא רוצים, לעשות מצוות על חשבון אחרים. זה גם מה שאברהם אבינו, מה שאמר בפרשה שעברה, יוקחנה מעט מים. מה זה יוקחנה מעט מים? מה זה יוקחנה מעט מים? פשוט הוא אמר להם למלאכים שהוא הזמין אותם, יוקח להם, מה, אתה מתקמצן על מים? לא, פשוט העבד, הוא היה צריך ללכת להביא את המים. הוא היה צריך ללכת, אז הוא אומר, יוקח להם מעט מים. על חשבון העבד, אפשר להביא קצת שלא ילך ויתאמץ ויביא הרבה מים על חשבוני. אני אעשה מצוות של כיבוד מוחים על חשבונו, לא בשום פנים ואופן. הלך ושלח את העבד שיביא קצת מים, לאחר מכן הלכו והביאו מים בצורה מסודרת. אבל לא על חשבון על חשבון אחרים. אז הוא אומר שאדם צריך להביא טרף לביתו, ובן אדם שיושב ולומד, לומד, 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 הוא לא דואג לפרנסה, ואין לו פרנסה. ואין לו פרנסה. יש כוללים שנותנים משכורות, חומדות, אפשר לחיות, שילמד כל היום, יש לו את האופציה הזאת שיצליח. אבל בן אדם שלא עובד ולא הולך ומשקיע, אפילו ילמד כל היום, ילך לעבוד בלילה. בן אדם כזה, התורה שלו לא נחשבת כלום, תדעו לכם. תורה יישב, ילמד, 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 והילדים שלו צועקים בבית, מחפשים לחם לחם ולא מתמקדים בלימודים שלהם בעצמם, הפסיד את כל עולמו. ושיננתם לבניך, זה לא, צריך להדגיש שהילדים ילמדו, שהילדים יקימו את הדור הבא. ואם אתה עוד תיתן להם פרנסה, איך הם ילמדו? אז ככה צריך לדאוג, שבאמת צדיק, זה בעצם שמשקיע כל כולו בתורה, חוץ מעניין של העבודה, בעניין של העבודה הוא מתמקד בעבודה. אני חושב לעשות את ההבדלים, שלא יהיו כל מיני דעות משובשות. כן, אז אנחנו רואים שבאמת האישה עצמה היא צריכה להיות קצת מתחת לגבר. וצריכים להבין שהגבר, בגלל שהוא בחוץ, הוא כל הזמן מקרין את האגו שלו ואת הכוח שלו, כשהוא מגיע לבית, הוא הופך להיות סמרטוט, זה קצת פיצול אישיות, זה קצת מפחיד, זה קצת מוזר. יש אישה שהיא דעתנית והיא חזקה, והיא מורידה את הגבר שלה למטה. זה דבר שהוא לא טוב, דבר שהוא לא טוב, כי האישה באמת משפיעה על הגבר את כל הברכה שלו. תדעו לכם, אם יש אדם שיש לו בעיה בפרנסה, שיבדוק מה קורה אצל האישה. שיבדוק אם האישה לא מרגישה טוב. כי האישה שהיא מקפידה על הגבר, השם ישמור ויציל. כי האישה למעשה, צריך לדעת, היא גם מסוכנת. אני יודע שיש פה הרבה נשים, אני קצת פחד, אבל מאיר איתי. היא קצת מסוכנת. היא קצת מסוכנת, כי היא הביאה מוות לעולם. האישה הביאה את המוות לעולם. נשים יש להם, ברוך השם. תכף נסביר על זה, גם נסביר גם על זה. האישה שהיא אכלה מעץ הדעת, לפני כן לא היה מציאות של מוות בעולם, שהיא אכלה מעץ הדעת, שהנחש פיתה אותה ובלבל אותה, זה עניינים שהאישה מאוד מאוד חזקה. עכשיו האישה יכולה לגרום לגבר, תבינו טוב, אם הגבר עכשיו קם בבוקר, והאישה לא מסתדרת איתו וצועקת עליו, והוא הולך לעבודה במצב רוח לא טוב. הולך לעבודה במצב רוח לא טוב. אתם יודעים מה יכול לקרות? כל הכסף שהוא הרוויח באותו יום, מרוויח אותה כמות של כסף, לא ירדה כמות של כסף, אבל אותו כסף אין בו ברכה. יש בו אנרגיה של שליליות בלי ברכה. הכסף הזה בו לא ברכה. התקלקל המכונת כביסה, צריך לקנות נשבר הכסף, לא משנה מה. דבר שלא צפית אותו. מה זה כסף שאין לו ברכה? הוצאות ותיקונים על דברים שלא צפית אותם. זה הכסף שאין בו ברכה. אז בגלל זה אנחנו צריכים כל הזמן לזכור את זה. גם הגבר כמובן שיכבד את האישה, זה דבר שהוא ברור. האישה שהיא מכבדת את עצמה, והיא באמת, יש לה דעה מוצקה, והיא יודעת להרחיב את דעתה, אישה כזאת תמיד מכבדים אותה. יש גברים שהשם יעזור להם, שהם, איך אומרים את המילה השנייה של פמיניסטים? שוביניסטים. ולא צריך לעשות דברים כאלה, לא צריך מקללים ומבזים וזה, לא צריך, לא צריך להגזים. לא צריך, זה דברים שלא מתאימים. והם צריכים חינוך, אתם יודעים, הרב שלמה זלמן נוירבך, כל מה שהוא נכנס לבית, כל פעם שהוא חוזר, פעם הוא מגיע עם התלמידים, רואים אותו דופק. עברו, אולי הוא חשבו שהוא הולך לבית אחר. אז הם רואים, פרחים את הדלת, רואים את הילדים שלו ואת המשפחה שלו שם. שואל את הרב, מה זה הבית שלך? מה אתה דופק? אבל לא, האישה בתוך הבית, הילדים בתוך הבית, אסור להפחיד אותם. צריך לדפוק בדלת, שיהיה הכל ונחת רוח ורוגע בשלווה. נשים לב לפרטים הקטנים. ביהדות, כמה אנחנו מדגישים, לפני כן, אנחנו נכנסים, לפני שמתחתנים, יש דבר שנקרא הדרכת חתנים. הדרכת חתנים, החתן הולך לרב והוא מלמד אותו. אתם יודעים מה מסבירים שם על האישה? בגלל זה יש הרבה גירושים בעולם החילוני. מה שאני מזלזל או משהו, אני לא מדבר נגד מישהו. רק אני אומר, באופן טכני, תלכו לרבנות, תלכו מחלקת גירושים, תראו כמה תיקים, השם יעזור ויציל. השם שם איזה אחד, אם זה הקל, מסכן כמה תיקים יש עליו, השם יעזור והשם ישמור. ולא תגיד בן אדם, אין חוקים בזה. מה בעיה? אנשים אומרים, אני לא אוהבת אותו, אני לא אתחתן איתו. זה לא תגיד שיש אנשים שלא אהבו והתחתנו והתגרשו, או שאנשים שאהבו עם מבט ראשון התחתנו ולא התגרשו. או בן אדם שגר ביחד 7 שנים, השם ישמור לפני החתונה, שנה אחר כך מתגרש, אחר החתונה מתגרש. מה קרה 7 שנים הכל היה בסדר, מה קרה אחר מתגרש? ככה תשמעו מקרים כאלו, אתם לא תאמינו. כי אין הדרכה, אין הדרכה. כשאין הדרכה, אין מציאות של נתינה. וכשאין נתינה, כל אחד דואג לעצמו. כשיש דאגה לעצמך, האגו שולט, אין שום דבר, אין חלוקה, אין שיתוף. וזאת הבעיה הקשה. אנחנו שאנחנו לפני שמתחתנים, נכנסים לרב, מדריך חתנים, הוא מתחיל להסביר לך, מה הוא מסביר? על הכוח של האישה, על העוצמה של האישה, איזה אנרגיה יש לאישה. כמה האישה, כל מי שמתחתן, גם כל החילוניות, הרווקות שבזאת שהם התחתנו, יחזור בתשובה יהודתיות, אבל בכל מקרה, בינתיים, גם אם מתחתנות, מי שצריך להתחתן בקרוב, יש פה כמה, שילכו וימליצו לבחור, שילך להדרכת חתנים, גם אם הם לא דתיים כל כך, גם אם לא דתיים, שילך להדרכת חתנים, לטוב בשבילכם. לטוב בשבילכם, כי אני אגיד לכם למה. אישה מסבירים לו מה העוצמה של האישה. כי גבר חילוני, סליחה על ההכללות, אבל באמת גבר חילוני רואה את האישה קודם כל בתור גוף. אחר כך הוא רואה אותה בתור נפש. קודם כל הוא רואה אותה בתור גוף. אין מה לעשות. כל מי שאני אומר לו את זה, לא, מחמיץ פנים. מחמיץ פנים כי האמת קשה להתמודד איתה. אין מה, בסדר, יופי, מחמיצים פנים. אבל קשה להתמודד עם האמת, אבל זאת האמת. אמת מארץ תצמח. צריך בן אדם להוריד את עצמו עד לארץ בשביל להצמיח את האמת. הגבר, יש כמובן גברים שמכבדים וכולי וכולי, אני לא אומר שלא. אבל כמו שאתם יודעים, אתם מסתובבים ברחוב, אתם רואים, הגברים מסתכלים על האישה כמו שוק בשר. מישהו פה יכול להגיד שזה לא נכון, אף אחד לא יכול להגיד שזה, ומי שאריז לא נכון, אפשר להוכיח לו גם שהוא טועה, וגם אפשר להוכיח למי שחושב שהוא צודק, גם שהוא טועה. אבל המציאות באמת מראה שבן אדם חילוני, שמסתכל על האישה, עכשיו בוא ניקח את זה יותר קדימה. האישה איך היא מתלבשת שהולכת למועדון או לכל מיני בילויים? היא פחות מתלבשת מה שמתלבשת, נכון? למה? כי שוק יודעת שהולכת לשוק בשר. חפשוק בשר לא מסתכלים על הבגדים, מסתכלים על הבשר השם ישמור ויציל. ובדיוק היא משתפת פעולה עם המציאות הזו. ושהיא משתפת פעולה עם המציאות הזו, אחר כך מתלונים למה יש גירושים, למה הוא בגד, ולמה הוא הלך, ולמה הוא עשה, ולקח את כל הכסף, וזאת ניצלה אותו. ואני שומע סיפורים, כל יום שומע מאות מאות אלפי סיפורים כל חודש. אני יודע את הדברים האלה. אבל בן אדם, כל אחד כלפי עצמו אומר, טוב, בסביבה שלי מתנהגת ככה, אני גם מתנהג ככה, וככה זה יוצר מצב כזה. בסדר גמור, זה המציאותי, אפשר לשנות את זה. אני לא יכול בכל אופן לשנות את זה, אבל כל אחד עם עצמו יכול לשנות את זה. אבל כשאנחנו נכנסים, באמת, כל אחד פה שבזאת שם שיתחתן, ילך למדריך התנים ויראה כמה מחמאות נותנים לאישה. איך האישה צריכה להרגיש טוב. אתם יודעים, חייבים 3 פעמים בשנה לקנות תכשיטים לאישה. 3 פעמים בשנה, חייבים לקנות. מה זה חייבים? כמו שחייבים לשמור שבת? כמו שחייבים לאכול כשר? חייבים לקנות תכשיטים, חייבים. בן אדם שאין לו כסף, יעשה את כל המאמצים ויקנה תכשיטים. יש נשים כמובן שהן דואגות לעצמם, מחמירות, 3 פעמים הפכו ל-30 פעם וכאלו, אבל בדרך כלל אני מדבר על נשים נורמליים, 3 פעמים בשנה צריך לקנות תכשיטים לאישה. שלושת הרגלים, שיהיה לה תכשיטים יפים, שיהיה דברים מסודרים, שהיא תרגיש טוב עם עצמה, שהיא תרגיש טוב עם עצמה, זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. בגלל זה הרמב״ם אומר, שיקנה לה שלוש פעמים בשנה. שיקנה לה מתנה, דברי נוי, משהו שהיא אוהבת. זה חשוב מאוד, כי האישה שהיא מרגישה טוב, היא נותנת את הכוח לבעל. היא הסוללה, היא מתאינה אותו. בגלל זה בן אדם רווק, זה מלשון ריק. רווק זה מלשון ריק, רקנות. בגלל זה, קוראים לזה פלג הגוף, החצי גוף. האדם, עד שהוא לא נשוי, הוא נקרא חצי גוף. אין לו באמת שום מציאות של שלמות. ואנחנו צריכים, בעזרת השם, כמובן, לאחד את המחשבות שלנו, את העצבים שלנו להרגיע, את כל מה שאנחנו, חושבים, כל מה שאנחנו שואבים מבחוץ, ואנחנו מביאים לבפנים, בתוך הבית, זה דבר שהוא לא כל כך טוב. אנחנו צריכים לעשות סינון בין הבחוץ לבפנים, כי בסופו של דבר האישה והילדים סובלים מזה. ובסופו, גם כתוב, קלה שעיניה יפות, אין צריכה בדיקה כלל. לא צריך לבדוק אותה, עכשיו אפשר להתחתן איתה. מה זה קלה שעיניה? מה זה, אם יש לה עיניים ירוקות, אם יש לה עיניים צהובות? מה זה אומר קלה שעיניה יפות? מה זה אומר? מסבירים. אחרי שאברהם אבינו מצא את מערת המכפלה וקבר את שרה, אמנו, עם אדם הראשון וחווה, שרה, והיה הרי ויכוח. יש במערת המכפלה, נקראת מכפלה, בקריית ארבע, שיש בה ארבעה זוגות. מי אלה הזוגות? אלו אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, שנדבר עליו עכשיו בעזרת השם, ויעקב ולאה. יעקב, שהוא הכין לזיד על נשים וקנה את הבכורה מעשיו, והיש לו לזיד על נשים, על היתן אינה מן האדום האדום הזה, שהוא גם שם לו הר של מטבעות מזהב. אמר לו עשיו, מה זה הדבר הנצנץ הזה, היפה הזה, מה זה הדבר הזה, אני מאוד 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 חושק בזה. אמר לו, זה בשבילך. אמר לו, בתמורה למה? אמר לו, בתמורה לקבר. אני רוצה להיקבר מערת המכפלה, תן לי. יעקב ועשיו היו אמורים להיקבר שם. לא יעקב אלא יעקב עשיו, זה היה של עשיו, בירושה. אמר לו, אני רוצה להיקבר שם עם אשתי, תן לי את זה. אמר לו, בחיים אני מוכר לך את הבכורה, אז מה אכפת לי מהמוות? בעט הכל, בעט בהכל, ולקח את הזהב הזה, ובאמת נתן לי ללאה את המקום שלו. כשיעקב, נדבר על זה בעתיד, בעזרת השם השם איתנו בריאות והצלחה, בעתיד נדבר על זה גם, אבל כשיעקב הגיע להיקבר במערת המכפלה, אחרי כל הסיפור שקרה במצרים, באו הבנים של עשיו ואמרו להם, לא, אנחנו, זה המקום שלנו. באמת, היה שם מלחמה, והלך נפתלי למצרים, לארון, להביא משם את השטר, שבאמת יעקב מכר לעשיו, גם את העניין של הקבר, הוא מכר לו באלפי מטבעות זהב, במיליונים. הוא רץ, עד שהוא רץ, היה בחור שקראו לו חושים בן דן. חושים, ככה קראו לו. הוא היה חירש ואילם, לא היה מתפקד, כן? חושים, ככה קראו לו. או בציניות, לא יודע למה, קראו לו חושים. תפס את המשל בשפת הסימנים בערך ככה, מה קרה? על מה מדובר? אמרו לו, לא, עשיו לא נותן לאבא להיקבר. ככה להשאיר את אבא, את סבא שוכב, השם ישמור, הלנת המת, שלף חרב וקרת את הראש של עשיו. והראש של עשיו הלך והתגלגל ונפל לתוך הקבר. אבל לא קברו אותו, רק הראש של עשיו שם קברו. שם במערת המכפלה גם. כן, יחד עם יעקב, יעקב ועשיו היו אחים. אז נחזור אחורה, אז אברהם, אז שואלים באמת שאלה, אתם עושים רעש, באים הגויים ואומרים, מה אתם עושים רעש על איפון, הוא לקח רק 400 שקל כסף בתמורה למערת המכפלה. ועשיו, נתן להם ארבעה קברים, ארבעה קברים קבעו שמונה, שמונה קברים נתן להם. ועשיו לקח מיליוני שקלי זהב בשביל קבר אחד. למה אתם לא ככה מתלוננים על עשיו, כמה הוא לקח כסף, וכמה הוא עונה את אברהם ואת יעקב, הוא עונה, רק על איפון אתם אומרים שהוא גנב לאברהם ולקח ממנו וכו'. או לא, זה לא הולך ככה. עכשיו זה כמו אדם שיש לו אדמה. הולך, מוכר אותה ב-100,000 שקל. הבן אדם השני הולך, סתם חופר באדמה, פתאום מוצא שם נפט. האדמה הזאת יכול למכור אותה ב-100,000 שקל? היא תעלה מיליונים. אז ככה גם עשיו ידע, יש שם את אדם הראשון, יש שם את אברהם ושרה, כבר הערך של המערת המכפלה עלה במיליונים, אז מיליוני מטבעות זהב זה הגיוני, אבל עפרון, שידע שאין שם כלום, רק שדים ורוחות, מחר זה 400 שקל כסף עובר לסוחר, זה עפרון הזה רשע, צריך לטפל בו, השם מרחם עליו. זה ישמור אותו ויציל אותו באש של הגיהנום בעזרת השם. בכל מקרה אנחנו נמשיך. אברהם אבינו עכשיו צריך לדאוג שיצחק בנו יתחתן. השכלה שעיניה נאות, אין גופה צריך בדיקה כלל. מה זה עיניה נאות? זה לא היופי באמת, אלא זה החסד. עיניה זה אישה שמסתכלת, אישה מכרת ברוכים. שיעור שעבר למדנו שאישה עיניה צרה ברוכים. אחר אנחנו גם יודעים שאישה מכרת ברוכים. האישה יש לה קליטה. סיפרתי לכם על זה כמה פעמים. היה אדם אחד שהיה עובד בעסק עם מישהו, הוא בא, דיברנו על זה באיזה הרצאה, ואז הוא בא לאחר, אבל ירב, תשמע, זה נכון מאוד, אישה מכרת ברוכים. גם בענייני עסקים צריך להקשיב לאישה שהיא מכרת ברוכים. מה היה? יש לו שותף 20 שנה, ולפני 20 שנה היא אמרה לו, תשמע, השותף הזה לא טוב. ומאז הם התחילו בסופו של דבר, לפני כמה חודשים, לא זוכר, גנב לו את הכל. העלים לו את הכל, 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 במשך 20 שנה גנב אותו, ואחר הוא גילה את הכל. העלים לו את הכל. באמת, אישה מכרת ברוכים. אז יצחק אבינו, הלך, צריך למצוא לו קלה, אברהם שלח את אליעזר עבדו למצוא את הקלה. אליעזר אמר, מה אני אעשה? איך אני אמצא את הקלה? אז הוא אמר, הקדוש ברוך הוא, תיתן לי סימן, תן לי סימן. ממש ביקש סימן מהקדוש ברוך הוא. האישה שהיא תבוא, והיא תראה אותי, ואני אבקש ממנה לשתות, והיא תיתן לי גם לשתות, וגם לגמלים, היא תיתן לשתות, גם לגמלים, זאת האישה אשר באמת אני אבחר אותה בשביל יצחק בנו של אברהם, שתמשיך את השושלת. אישה כזאת שעסוקה בחסד. הוא נכנס, באמת יצא, רבקה, מסתכלת, תן לו לשתות, שתה וגם לגמליך אשכה. הוא אמר לה, תגידי לי מאיפה את, הוא בירר באמת שהוא במשפחה של, שהיא משפחה של אברהם, למעשה היא הבת של אחיין של אברהם, נכון? רבקה, הבת של מילכה, לא, רבקה, בת בתואל, בן מילכה, אשת נחור. נחור, אח של אברהם, בתואל, אחיין של אברהם, נכון? רבקה, בת של אחיין של אברהם. בסדר? בת אחיינו של אברהם. אמרה לו את זה, באמת הוא שמח. הוא שתה, 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 הביא לה את הקד, אנחנו צריכים להבין, רבקה הייתה בת שלוש. גיל של שלוש על היום, גיל שלוש עד פעם זה לא אותו דבר. והיא שקטה גמלים, ושקטה נשים, וקד של כמה ליטרים על הכתף. זה לא דבר שהוא פשוט. מאמץ בשבילה. והיא הלכה ושקטה בשבילו גם את הגמלים. הוא סיים לשתות, החזיר לה את הקד. עכשיו בקד נשאר קצת מים. עכשיו זה היה המבחן שלו. מבחן החסד היא עברה. עכשיו מבחן החוכמה. מה היא תעשה בקצת מים שנשארו? שתי אופציות. אופציה ראשונה, לזרוק את זה. כי לך תדע, העבד הזה יש לו חיידקים, מלריה, מחלות. זה עובר ידוע מפה לפה, כתוב בגמרא, אסור שאדם ישתה מכוס חברו, כי זה יכול להביא מחלות. כתוב את זה בגמרא, ידוע לחיידקים, לפני שהמדע ידע. בסדר, זה לא קשור. באמת ככה, מה היא עשתה? הסתכלה, אמרה, יש לי רעיון. עכשיו, אם היא תשפוך את זה בפנים שלו, כביכול, אז היא יפגע בו. מה, אני אתמם? מה, אני מצורע? לא רוצה לשתות ממני? מה? אם היא תיתן זה למישהו אחר, לא אכפת, אולי הוא חולה, מה עשתה? הוא קבל אותה מכל הכיוונים, מה עשתה? גם לגמליך אשכה, נקנה את המים שנותרו לגמלים. כי הגמלים רגילים לשתות מים דלוחים ומים כאלו, אין להם בעיה. נתנה להם את המים וכך הוא ידע שגם החוכמה יצאה מרבקה. וגם החסד וגם החוכמה. וכאן אנחנו לומדים גם הלכה, שאנחנו יודעים שבן אדם שיש לו חיית מחמד. יש לו כלב, יש לו חתול, אני לא יודע מה יש היום, דגים, טוקים, גם נחשים שמעתי, חסר קדומים וקופים. בכל מקרה הוא מבקש לשבת לאכול ארוחת צהריים. אסור לו לשבת לאכול ארוחת צהריים עד שהוא נותן לחיית מחמד, או החיית שמירה, או לא יודע מה, אסור לו, לדגים, למה שיש. צריך לתת להם לאכול לפני שהוא אוכל. אבל בשתייה, לא ככה. שתה וגם לגמליך אתן. גם הגמלים ישתו, אבל קודם כל האדם ישתה. אז היא נתנה באמת, מזה כן אנחנו לומדים הלכה מרבקה, שהיא נתנה לו לשתות, ולאחר מכן לגמלים. אז בשתייה זה אחרת מאשר. באמת אנחנו רואים שיצחק ורבקה ממש התחברו. ישר יצחק הביא אותה לאוהל של שרה, וכל העצב שהיה לו משרה, שאמא שלו נפטרה שהיה קשור אליה, נעלם. רבקה החליפה. הם יכולים חמה וקלה, איזה בלגן יש ביניהם, מריבות ולכלוכים. גם בין הבעל לאישה יש ויכוחים, יש מיני שליליות, כל מיני שליליות. לבעל כאילו נמאס מהאישה, ואצל האבות הקדושים זה ממש לא היה ככה. הנה, שמענו על איזה מקרה, בני זוג מבוגרים בארצות הברית, ממש מבוגרים, באמת, כמה הם עברו ביחד. האישה ככה איבדה את דעתה קצת, ועשתה טעות וגנבה מהסופר. נכנסה לשופט, אז השופט שואל אותה, מה גנבת? אז היא ישבה שם עם הבעל שלה, אז היא אומרת, האמת, גנבתי קופסת שימורים של הפרסקים. והוא ראה שהמצב לא הכי טוב, אמר לה כמה הפרסקים היו בקופסה, אמר לו 6 פלחים. אמר לה, על כל הפרסק, יום בכלא. אז הקם בעל שלה קם ואמר, השופט, היא גנבה גם קופסת שימורים של אפונים, אז אם אפשר לטפל גם בזה. בכל מקרה, אצל האבות הקדושים זה לא היה ככה, כמובן, זה האבות הקדושים. יצחק ורבקה היו בייחוד, שרה ואברהם היו בייחוד, רחל, יעקב ולאה היו בייחוד. באמת, הייתה משמעות לזוגיות, הייתה משמעות לחיבור. זה לא היה טכני, זה היה רגשי, זה היה אמיתי, זה היה מקור מאוד מאוד מיוחד. בסופו של דבר, אנחנו רואים שאחרי כל התקופה הזאת, שאברהם קיבל את כל הברכה מאשתו במשך כל החיים, והיא עזרה לו המון, הוא לקח על עצמו את הדבר הראשון לדאוג לה, של האחוזת קבר. לא קבר רגיל, קבר הכי מיוחד שיש. והלך והתאמץ, זה הוקרת תודה. יש לגבר, והוא משקיע באישה, שאפילו שהוא יודע שאין לו מזה שום תמורה. מה הקבר, מה יכול לתת לו אחר כך? היא נפטרה כבר, מה אפשר לתת מזה? הוא הולך ומשקיע את המאמצים שלו, כדי שהיא תקבל באמת את מה שהיא עשתה בשבילו. וזה האיכות שלנו, זה מה שאנחנו צריכים להבין. האיכות שלנו בין הגבר לאישה, זה לתת נתינה ללא תמורה. נתינה ללא קבלה. מתנה. מתנה רוחנית, זה מי שאוהב מתנות רוחניות, יחיה ויחיה. כי מתנה רוחנית, היא מתנה שכשאתה מקבל את זה ממישהו אחר, הוא לא מרגיש שהוא חייב לך, הוא מרגיש שהוא צריך ממך, כי אתה קיבלת ממנו פן רוחני שמעלה אותך בדרגות רוחניות, הוא מקבל מזה גם שכר. כשאני אחר נותן למישהו איזה כלל ככה להתמודד עם עצב נניח, הוא הולך ומתחזק מזה, נתתי לו מתנה רוחנית, אבל אני גם שמח מזה, יש לי שכר, אחר בן אדם לא עצוע, בן אדם מאושר, קיבל מזה כוח. זה יש לי שכר מזה, אז זה מתנה כזאת כדאי לקחת. וזה מה שעשו אבות הקדושים. אני מאחל לכולם ברכה והצלחה, פרנסה טובה, כל טוב, בריאות, אושר ושלווה.